אתם מאזינים
הזכות לבריאות היא זכות אדם בסיסית.
ניצן הורוביץ נאבק על מורשתו במשרד הבריאות ועל אחיזתו במפלגתו. אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת.
נפעל מתוך הממשלה באחריות ובשיקול דעת כדי לייצר שינוי היסטורי שכל אזרחי המדינה...
יושב ראש מרץ הורוביץ עשה היסטוריה. אחרי 20 שנה באופוזיציה, בנסיבות פוליטיות יוצאות דופן, הוא הצליח להשיב את מרץ לעמדות כוח בממשלה.
אתמול הממשלה החליטה על פיצוי למשפחות הר מירון בגובה של 500,000 שקל לכל משפחה, בלי לחכות לך, בלי לחכות לך ולכתובות שלכם, חבורת צבועים.
אבל ניצן הורוביץ נאבק בימים אלה כדי להשיג תוצאות וכדי לתקן את מערכת הבריאות, ובדרך נדרש לבלוע צפרדעים פוליטיות בקואליציה מורכבת ומסובכת.
המפלגה טיפה ברחה לו מבין הידיים בכל מה שקשור לפוליטיקה.
רואים בסיפור של השר הורוביץ הרבה פעמים פערים מאוד מאוד גדולים בין הכותרות לבין המציאות.
מורן אזולאי ואדיר ינקו על מנהיגה של מפלגה שנאבק כדי לשרוד.
זה יום היסטורי לקהילת הלהט"ב בישראל, וזה יום היסטורי לחברה הישראלית כולה. זכות השוויון והזכות להורות קיבלו את המקום הראוי להן בסוגיה הקריטית של הקמת משפחה.
מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, ניצן הורוביץ הגיע להיות שר הבריאות עם המון חלומות והבטחות. ברמה הפוליטית זה משתלם לו?
יש דברים שאפשר לסמן אותם בהחלט כהישגים שלו, כדברים שאם אתה מסתכל לדווח קצר וארוך בהחלט משתלמים, אבל מטבע הדברים יש גם הרבה דברים שלא. ואם אני ככה מנסה לסרטט את ההישג הראשון והמיידי, אז באמת הראשון, יושב ראש מרץ הראשון בשנים האחרונות, שהופך לשר בכיר בממשלה, שר בריאות בתקופת קורונה, בתקופה שבה בעצם כל מדינת ישראל מפוקסת ומרוכזת לענייני משרדו, והוא נחשב כל משפיע ודומיננטי בכל האירועים האלה של הממשלה הזו שקמה. אז זה מבחינתו הישג. עוד עניין אחד זה בעצם העובדה שהממשלה הזו לא יכולה, כמו עם אחרים, אבל גם לא יכולה להתקיים בלעדיו. ולכן זה, בכל פרמטר שאתה בוחן את זה, כמובן הישג. אלא שאם אתה מסתכל במעגלים טיפה יותר רחבים על ניצן הורוביץ, אז כאן באמת נשאלות עוד שאלות אחרות, שגם יצטרכו לקבל תשובה במערכת בחירות קרובה. האם באמת ההישגים האלה גם מתרגמים הלאה לאיזשהו רווח פוליטי? האם בתור פוליטיקאי, בעמדת המפתח שבה הוא נמצא, הוא מצליח לעשות את האקזיט הגדול שאמור היה לעשות, כמי שמצליח לשדרג את מעמדו כל כך? האם הוא מצליח לשלוט במה שקורה בתוך המפלגה שלו מהבחינה הפוליטית? האם הוא מכהן כשר בריאות טוב? האם הציבור רואה בו שר בריאות טוב וכזה שווה לשים בפעם הבאה את הכל בידיים שלו? אלה שאלות לא פתורות, ולדעתי גם פה הרבה יותר מסובכות מההישג המיידי הראשון, משום שמרץ בתוך הממשלה, ניצן הורוביץ במשרד הבריאות, זה לא אירוע פשוט, זה אירוע מורכב לדעתי, עם כל מיני רבדים לא חד משמעיים.
תראי, לתחושתי הורוביץ בסוג של מלכוד. מצד אחד מאוד רצו להחליף את נתניהו, ואכן החליפו את נתניהו, אבל במציאות של 8 סיעות הוא צריך לרסן את הסיעה שלו, את מיכל רוזין ואת מוסי רז ואת יאיר גולן, וגם להביא הישגים למפלגה. האם הוא שולט במרץ בימים אלה?
אני חושבת שיש לו עוד כמה בעיות, משום שמצד אחד כל המערכת הפוליטית בשנתיים האחרונות התכווננה לעבר מטרה אחת, הפלת שלטון נתניהו, החלפת השלטון, הקמת ממשלה אחרת, וניצן הורוביץ היה חלק מהאירוע הזה, וגם שחקן רלוונטי בתוכו. אבל אני חושבת שבניגוד להרבה מאוד מצביעים של גנץ ולפיד ואחרים, למרץ יש גם הרבה מאוד מצביעים, אלקטורט די גדול שסוחב איתו עוד מטען אחר מעבר להחלפת שלטון נתניהו, כל מיני סל של ערכים שחשוב להם להביא לקדמת הבמה, ממש תפיסת עולם מאוד מאוד מגובשת בהרבה מאוד נושאים, שאם אתה תשים את תפיסת העולם הזו מול הרצון להחליף את נתניהו, אני לא בטוחה מה גובר על מה, יש קהל כזה במרץ, ולכן כשניצן הורוביץ יוצא לעבר המטרה להחליף את נתניהו, נתניהו זה לא בהכרח מספיק עבור כל המצביעים שלו, ופה אנחנו בעצם מגיעים לנקודה השנייה שאתה העלית, האם הוא מצליח לתמרן בתוך הדבר הזה. ולראיה מיכל רוזין ומוסי רז, שנאלצים הרבה פעמים לשבור מאוד מאוד שמאלה, למרוד במשמעת הקואליציונית לעתים, או לפחות לאיים במרד במשמעת הקואליציונית, גם סביב חוק האזרחות, גם סביב מאחז אביתר ודברים מהסוג הזה. משום שהם מזהים את הקהל, הם מזהים את האלקטורט, הם יודעים שהאלקטורט חסר סבלנות לזיגזוג באידיאולוגיה, בדרך הפוליטית שלהם, וכל זה נכנס בתוך סיטואציה שבה בעצם מרץ היא המיעוט בממשלה הזו. כל הצמתים החשובים ובמשרדים החשובים של ליבת האידיאולוגיה של מרץ יושבים דווקא אנשי ימין, גדעון סער במשרד המשפטים והילד שקט במשרד הפנים, זאב אלקין במשרד השיכון, והגוונים המאוד מאוד ימניים של הממשלה הזו מאתגרים את ניצן הורוביץ הרבה יותר, בעיקר שיש לו חברי כנסת עצמאים במפלגה שלו, אנשים שנבחרים בפריימריז, עושים את השיקול של הבחירות ולא בהכרח את שיקולי הקואליציה ושלמותה, וכאן הוא צריך לתמרן. האם הוא תמיד מצליח לתמרן בתוך הסיטואציה המורכבת הזו? בעיניי לא, וזה אתגר גדול מאוד מבחינתו של ניצן הורוביץ, ויש עוד הרבה על מה לעבוד.
אבל אני רוצה להגיד שמערכת הבריאות שאצלנו היא מערכת סוציאל דמוקרטית, היא מבוססת על יסודות של שוויון, היא זו שהתמודדה עם הקורונה, ולא בן אדם כזה או אחר.
אדיר ינקו, בוא ניכנס רגע לנבחי משרד הבריאות. מגיע שר חדש עם המון כוונות טובות, הצהרות בוודאי מעודדות, הדרג המקצועי במשרד, איך הוא מקבל אותו?
הדרג המקצועי במשרד הבריאות, אם אנחנו מסתכלים על הממשלה הקודמת, היה רגיל מאוד להוביל מדיניות ולהצליח ליישם אותה. בממשלה הנוכחית אנחנו רואים דווקא תופעה אחרת. הקו ששר הבריאות ניצן הורוביץ מוביל, הוא במידה מסוימת סותר את הקו של הדרג המקצועי. הדוגמה הכי טובה מהזמן האחרון זה למשל הפטור מבידודים בבתי הספר. בעוד שאנחנו יודעים שלמשל דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, התנגדה לתחילת היישום במועד המקורי שנקבע, שר הבריאות הורוביץ בסופו של דבר החליט ללכת אם תרצה עם עמדתה של שרת החינוך. ויש עוד כמה דוגמאות לאורך החודשים האחרונים, גם הגבלות התקהלות וגם הצעות נוספות שעלו מצד הדרג המקצועי. שהשר הורוביץ בעצם לא יישאר קו עם הדרג המקצועי, כמובן מבחינה ציבורית בחוץ בראיונות לתקשורת הוא מקפיד לגבות את הצוות המקצועי, אבל עמדתו, תפיסת העולם שלו, צריך להגיד, לא עולה בקנה אחד תמיד עם עמדת הצוות המקצועי, וזה בניגוד לשר הבריאות הקודם יולי אדלשטיין, שהקפיד מאוד 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 להיצמד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו.
ועדיין היו תקוות, בכל זאת מדברה באיש שהיה באופוזיציה, איש שמכיר את תחלואי מערכת הבריאות וגם מתכוון לתקן. האם הוא מצליח? האם הוא שם גז על התיקונים האלה?
תראה, אנחנו רואים בסיפור של השר הורוביץ הרבה פעמים פערים מאוד מאוד גדולים בין הכותרות לבין המציאות. יש למשל שלוש דוגמאות לכך. אם תרצה, בחודש אוגוסט הוא הכריז על קיצור זמני המתנה לניתוחים להתאמה מגדרית. אנחנו מבינים שזה לא כל כך קרה. לאחר מכן בחודש דצמבר הוא החליט לקדם איזושהי רפורמה שתקל על נשים לבצע הפלה. הצעת החוק הזו גם כרגע אנחנו מבינים שלא מתקדמת. והדוגמה הכי טובה זה עניין קיצור תורנויות המתמחים.
לגבי המתמחים, זה גם נושא שאנחנו נכנסנו אליו אחרי הרבה מאוד שנים שלא נגעו בו וברחו ממנו, והלכנו למהלך גדול מאוד מול המתמחים ועולם הרפואה. הקמנו, יצאנו
הייתה הפגנה מאוד די משמעותית של המתמחים, שבעצם חשים שההבטחות שניתנו לקיצור התורניות כרגע לא ממומשות, ואני מעריך שבימים הקרובים אנחנו נראה את מסקנות הוועדה לקיצור תורניות המתמחים, והדוגמאות הללו מצביעות על, אפילו הייתי אומר איזשהו חוסר ניסיון פוליטי, לקדם מהלכים מההתחלה ועד הסוף, אם תרצה, גם קושי מאוד מאוד משמעותי, אפילו להשיג תקציבים, להפוך שולחן באוצר, אם תרצה, רק לפני שבועיים הכריז בגאווה, צריך להגיד, השר הורוביץ, 45 מיטות טיפול נמרץ התווספו למערכת הבריאות, כמובן זה להגברה, שאגב, עד עכשיו זה לא, בתי החולים לא קיבלו את התקנים הללו, אבל יש פער מאוד משמעותי, כפי שאמרתי, בין ההבטחות לבין מה שקורה במציאות, גם בגל החמישי של הקורונה, אתה יודע, במשך שבועות אמרו לנו שמרוויחים זמן יקר כדי להכין את המערכת. בתי החולים וקופות החולים לא קיבלו את תקציבים תוספתיים מיוחדים, על אף שאנחנו יודעים שהתחזית הייתה לגל תחלואה גדול מאוד, שבסופו של דבר באמת התחזית הזו התממשה. מצד שני, הקו המוביל של השר הורוביץ לחיות לצד הקורונה, לצד כמה שפחות לפגוע במשק, הדבר הזה קורה, וצריך להגיד למען הגינות, זה קורה הרבה מאוד בזכותו.
נכון, וגם מערכת הבריאות היא בעומס גדול, חוץ מהקורונה. אני כן הופך שולחנות, אני לא הופך אותם בטלוויזיה מול כל מיני פוליטיקאים אחרים. אני הופך אותם איפה שצריך.
מה לגבי הכוח הפוליטי שלו, שאמור לעבוד לטובת המערכת? ואנחנו מדברים בשנתיים האחרונות המון על הרעבה, על זה שהמערכת נמתחת עד הסוף, שאין מיטות, שאין קדר, שאין תקנים, שאין תקציב. בקיצור, המון דברים שציפו וקיוו במערכת הבריאות שיטופלו עם בואו של הורוביץ. ומה אני שומע היום? היה טוב יותר כשהיה גרוע יותר.
תראה, השר הורוביץ הביא הרבה תקציבים חדשים למערכת, זה צריך להגיד בצורה ברורה. אבל חלק גדול מהבעיות שהוא צריך להגיד ירש, הוא לא מצליח לטפל בהן בצורה יסודית מאוד. אנחנו רואים בעצם ניסיון לטפל בבעיה, אבל בצורה מאוד מאוד חיצונית, ואנחנו גם רואים פעם אחר פעם שכפי שאמרתי, השר הורוביץ בוחר לא להיכנס לימותים עם האוצר, ובחלק גדול מהמקרים אין אפשרות לקדם מהלכים משמעותיים לטובת מערכת הבריאות, ללא עימותים מול משרד האוצר וללא מאבק, שכרגע השר הורוביץ בצמתים מסוימים בוחר לא לנהל.
אז אם אתה עכשיו יושב עם בכירים במערכת, מנהלי בתי חולים, מנהלי אגפים, מנהלים במשרד הבריאות, איך הם יגדירו את שר הבריאות הורוביץ?
תראה, אני חושב שהכוונות שלו הן טובות, והוא נכנס לתפקיד הזה עם כוונות באמת מאוד מאוד טובות. אני חושב שגם לא עבר מספיק זמן כדי לתת לו ציון ככה, אתה יודע, מאוד משמעותי מהבחינה הזו, אפילו הוא לא בתפקיד אפילו לא שנה. המצב בבתי החולים, וראינו את זה בגל החמישי, הוא עדיין רחוק רחוק מלהיות מצב מספק, ואנחנו ראינו שגם בגל החמישי בעצם במידה רבה בתי החולים וקופות החולים, צריך להגיד, הופקרו ללא תוספת משמעותית של תקנים, ללא תוספת משמעותית של כוח אדם, ובגדול בגדול מה שאנחנו מבינים עתיל זה שאמרו להם תסדרו ויהיה בסדר. אז יש רצון מאוד משמעותי מצד השר הורוביץ לשפר את המערכת, אבל יש, אני חושב, בחירה, אפילו בחירה מודעת, ממנעות מאימותים, שכפי שאמרתי, בלי כסף, בלי תקציבים משמעותיים, אי אפשר לקדם את המערכת, ואי אפשר להביא פתרונות משמעותיים למערכת, וכרגע הדבר הזה לא קורה.
אם הורוביץ עוזב מחר את משרד הבריאות, איך יזכרו אותו?
תראה, אני חושב שעניין כמו ביטול האיסור על תרומות דם להומואים זה משהו משמעותי שיזכרו. אני חושב שגם כל מיני רפורמות כאלו ואחרות שהוא רצה לקדם גם לטובת הקהילה הגאה, אבל גם לטובת, לצורך העניין, בריאות הנפש, נושא שהוא שם מאוד דגש עליו, וצריך להגיד שזה דבר מאוד מאוד חיובי וטוב. אני חושב אבל שהוא עדיין כל כך בתוך האירוע של הקורונה, שהוא עוד לא לגמרי עסוק באיך יזכרו אותו ומה יזכרו ממנו. צריך להגיד גם למען הגינות עטילה, שמשרד הבריאות הוא משרד מאוד קשה, קשה מאוד להביא הישגים משמעותיים. מדובר על מערכת שהיא מלאה, אתה יודע, באינטרסים ובחסף, בדברים שקשה מאוד להזיז אותם. אני חושב שהשר הורוביץ עושה מה שהוא יכול, כפי שאמרתי, אבל יש פה עניין של הימנעות מאימותים, ואם תרצה אפילו ממאבקים, שבלעדיהם פשוט אי אפשר להזיז את הספינה קדימה.
אפשר בכלל להצליח במשרד הזה?
אני חושב שאפשר להצליח במשרד הזה, אני חושב אבל שצריך להפשיל שרבולים, וצריך ללמוד לעומק את הבעיות. גם לזכותו של הורוביץ צריך להגיד שהוא במשבר, במגפה, באמת, אתה יודע, בסדר גודל, שהמערכת עצמה לא התמודדה איתה בכלל. אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לחשוב על היום שאחרי, על אחרי משבר הקורונה, ולהתמקד באזורים היותר, אתה יודע, אפורים, אחורים של מערכת הבריאות, כמו למשל בריאות הנפש, הוא מתחיל לעשות, וזה דבר טוב, וגם כמובן להביא הרבה מאוד תקציבים ותקנים שהמערכת כל כך זקוקה להם.
אדיר ינקו, כתבנו לענייני בריאות. תודה רבה.
תודה לך.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
מורן, כולם נאבקים על הקרדיט בנוגע לקורונה, וכנראה שלא נדע במדויק מי צודק. מרץ הייתה לפני הבחירות מפלגה מתיידת, שכרגע שותפה למהפך. האם היא תוכל לרוץ בבחירות הבאות כמפלגה עצמאית, כזו שהביאה תוצאות?
כן, אני יודעת שהרבה פעמים בשנים האחרונות גם הספדנו את מרץ וגם כל מיני קמפיינים יזומים של גוואלד שיצאו מטעמם של גם אנשי מרץ, אבל גם אחרים בעצם העלו את השאלה האם מרץ יכולה לשרוד. בעיניי מרץ היא אחד מהאבנים ככה יותר יציבות ויסודיות במערכת הפוליטית הישראלית. זה הוכח פעם אחר פעם שיש להם קהל מאוד יציב. אני לא יודעת להגיד האם מרץ תישאר במבנה הנוכחי שלה, האם ניצן הורוביץ ימשיך להוביל אותה גם בבחירות הבאות. זה למשל דבר שאני לא יודעת להגיד אותו בוודאות, עד כמה מידת הפופולריות שלה, עד כמה הוא הצליח באמת לשמור גם על הפופולריות שלו וגם למנף את זה בתוך המפלגה. אני לא בטוחה שדמויות אחרות, למשל כמו תמר זנדברג שעושה עבודה לא רעה בכלל במשרד שלה, ובכלל מרשה גם, מרגישה קצת יותר משוחררת גם להתנגד לדברים עקרוניים וגם להשמיע את עמדתה בדברים כאלה ואחרים. אני לא משוכנעת שהיא לא תיתן לו פייט מאוד חזק אם וכאשר תהיה פה התמודדות על רשות מרץ. אז התשובה היא כן, לדעתי יכולה לשרוד לבד, למרות שהבריכה במרכז שמאל היא בריכה קטנה מאוד, ולמרות שמימין למרץ נמצאת מפלגת מרכז שמאל אחרת, מרב מיכאלי שיושבת על אותם אזורים פחות או יותר, אני חושבת שיש מקום היום גם למרץ, גם למפלגת העבודה וגם ליש עתיד בצד הזה של המפה, ואם אתה שואל אותי, דווקא מרץ מקומה די בטוח, לא בהכרח בהרכב הזה, בפורום הזה ובהובלה של ניצן הורוביץ, אבל בהחלט יש לה מקום בעיניי.
אנחנו היינו הרבה שנים באופוזיציה. אני הייתי הרבה שנים חבר כנסת באופוזיציה, ואף פעם לא עשינו את מה שהאופוזיציה עכשיו עושה כאן. אף פעם לא טענו שהממשלה היא לא לגיטימית. אף פעם לא התנערנו מההחלטה של הכנסת ומעצם הקמת ממשלה. אף פעם לא תקענו...
תראי, הורוביץ הביא את מרץ השמאלנית לתוך ממשלה סופר מורכבת. יש סיכוי כלשהו שמרץ תממש ולו אג'נדה מדינית שמאלנית אחת בממשלה הזו?
התשובה היא לא. זה משום ש... אתה יודע, ערב כניסתה לממשלה כבר מבינה מרץ שמרחב התמרון שלה הוא מאוד מאוד קטן. אנשי הצד הימני עומדים שם כחומה בצורה, מחזיקים גם בעמדות המפתח וגם באידיאולוגיה שהיא מאוד ברורה, זאת אומרת אין יותר מדי לאן ללכת איתה, ומי שצריך לבלוע אם כבר צפרדעים זה יהיה דווקא ניצן הורוביץ ודווקא מרץ, ואנחנו רואים את זה בכל מיני אירועים קטנים. אנחנו רואים איך חוק האזרחות עובר בתמיכת האופוזיציה למרות שהוא לא עובר טוב בגרון, לא לניצן הורוביץ ולא לחברי מרץ. אנחנו רואים איך מתווה אביתר מאושר ובצד הימני של הקואליציה חוגגים אותו בלי חשבון, בצורה, אתה יודע, מאוד משוחררת. ואנחנו רואים כל הזמן דברים שכשהם מתעוררים מהצד הימני, בצד השמאלי די ברור שצריך לבלוע את זה, למרות שזה יש ככה תחושת גועל ורפלקס הקאה מהם. אבל בצד השני זה לא קורה, כי כשבצד השמאלי של הקואליציה הזו מנסים להביא איזה יוזמה, או לתת איזושהי ביקורת עם יד מדוקט, כי אין מה לעשות, ההרכב כרגע בממשלת ישראל הוא כזה שאטון ניתן לצד הימני. אני חושבת שגם במרץ מבינים את זה בהכנעה, גם ניצן הורוביץ בוחר את המלחמות שלו, לא נכנס לשם, האם הוא ישלם על זה מחיר פוליטי? מאוד יכול להיות, אבל באופן חד משמעי הוא מבין שהשטח שלו לשחק פה בתוך המגרש הזה הוא מאוד מאוד מצומצם.
נאמר רק שיש פוליטיקאים שקונים את עולמם הפוליטי בתוך ממשלה. האם את חושבת שהורוביץ יכול לנצל את ההזדמנות הזו כדי לבצר את מעמדו הפוליטי ואת עתידו?
אני חושבת שהייתה לו הזדמנות כזו, והוא לא ניצל אותה בתקופה האחרונה. אני חושבת שהמפלגה טיפה ברחה לו מבין הידיים, בכל מה שקשור לפוליטיקה. אפשר, אתה יודע, לתת שלל הסברים הגיוניים, האם בתוך מגפה גם אפשר באמת לשמר מפלגה ולעסוק בפוליטיקה, יכול להיות שלא. אבל אתה יודע, אתה כמנהיג נדרש ליכולות ג'ינגול ותמרון מאוד מאוד גדולות, ויהיו מה שיגידו על אף הקושי, הוא היה אמור לעשות את זה, גם לדעת להרגיע את חברי מפלגתו. אני מזכירה לך שבפעם הקודמת, כשהפילו במליאת הכנסת את חוק הגיוס, שהיה ככה ציפור נפשו של שר הביטחון, זה הייתה חברת כנסת ממפלגתו של ניצן הורוביץ שהפילה את החוק הזה, והורוביץ לא ידע לזהות את זה בזמן. כלומר, זה נכון שהיא לא באה והציפה את זה ואמרה שהיא מתכוונת להתנגד, אבל הוא עצמו לא זיהה שיש לו בעיות מבית. וכמו הדוגמה הזו, וכמו חוק האזרחות, וכמו עניינים אחרים, יש שיגידו ניצן הורוביץ יכול היה וצריך היה לנהל את כל האירועים הפוליטיים אחרת, הוא לא עשה את זה. ולכן, אם אתה שואל אותי אם הוא בעצם לקח את הקדנציה הזו שלו, את מה שבעצם קרה עד הרגע הזה מהקדנציה שלו, והצליח למנף את זה, והצליח, אתה יודע, לייצר איזשהו אקזיט יוצא דופן, בעיניי התשובה היא לא.
משעה שהרסתם מושגים של שכר ועונש, וכי מדבקות בכיסא ישחרר רק המוות, אינני מאמינה לכם.
אז אני אומר, נצרים, רק לפני 3 חודשים היא הייתה כמו תל אביב. אז מה קורה? אז ההסבר שנתת, שהוא הסבר... באמת,
לפני כ-30 שנה שולמית אלוני הביאה את מרץ לתוך ממשלה תחת יצחק רבין. אחר כך, לפני כ-20 שנה, יוסי שריד עשה את אותו הדבר תחת אהוד ברק. ניצן הורוביץ ייזכר כאחד מהם?
תראה, בעיקר נזכור את ניצן הורוביץ לדעתי כמי שהיה שם כאיש הנכון, במקום הנכון, בנסיבות הנכונות, שהסתדרו לו היטב, כל הקלפים הסתדרו טוב מאוד. אני לא חושבת שקרה פה משהו שהוא תוצר של איזושהי מיומנות פוליטית יוצאת דופן שהפגין ניצן הורוביץ בתוך האירועים האחרונים. זה פשוט אירועים שהוא התגלגל לתוכם והמציאות יצרה לו תנאים כאלה נוחים. האם אפשר לשים אותו בשורה אחת עם שולמית אלוני ויוסי שריד? לא בדיוק.
מורן אזולאי כתבתנו הפוליטית, תודה רבה.
תודה תילה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.